חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. משילות היא מילה יפה. הגות הטובי השרלטנים שמשמשים כמאחרים בשכר מופקע אצל חברי גואליציית האפסים שלנו. בשבילי תמר בן גביר זו מילה נרדפת להזנחה פושעת מצידו ומצד המקורבים שלו, הגזענים כמובן, בטיפול באלימות הרצחנית בחברה הערבית. עושים אפס בריבוע ומצטלמים יפה ומטנפים בסחורה את הרשתות. אבל יש גם משילות של ארגוני פשע חרדים שמשליטים טרור במרחב הציבורי. אז בחרדית המושג משילות מתורגם לכניעה והתרפסות של המיליציה הקורסת שבן גביר מתעקש לקרוא למשטרה. עם חרדים מנהלים שוטרים מסע ומתן. הם לא עוצרים את המחבלים השטריימל, הם מסכימים רק לתת להם דוח תנועה על פריצה לכביש, מבלי לברר את זהותם. ככה זה משילות, כן? מה עוד מתכתבים משילות? כי דיירי אגם הדרק הרי משוכנעים שכל הציבור כולו מורכב ממפגרים, אז הם מתרגמים השתמטות וטרור לגבורה יהודית, ומחוקקים חוק של הגבורה היהודית מגיע מימון מעונות בחינם, כי הם מתנדנדים ממש נורא יפה על הסטנדר. ללוחמים ולוחמות מילואים אין פטור ממימון מעונות, והם נאלצים לשלם 5,000 שקל בחודש, כי הם יהודים רעים נורא. והם לא בדיוק לוחמי תורה, הם משרתים מעל שנה במילואים, כי החילונים הם עבדים נרצעים של החברה החרדית. אז למה זה שוטר טוב? כי יש לו מסר לטוב הזה. לא רק המתחזה לצ'רצ'יל מרמה אתכם עם השוחד הפוליטי לחרדים. כל הטוענים לכתר, בנט, לפיד, אייזנקוט ויאיר גולן, ירמו אתכם הרבה יותר ובהרבה יותר יקר. כי הגזע היהודי לא מתייחס לאמת כלמלצה מחייבת. ואם מדובר בפוליטיקאים, ברור לכל ינוקה בן שש, שאם הם יפסיקו לשקר כל יום וכל היום, הם לא יוכלו לתפקד. לאופוזיציה הייתה שנה וחצי לחוקק את חוק הגיוס, הם תקעו למצביעים שלהם אצבע בעין. זה מה שיעשו מפלגות האופוזיציה אם יגיעו לשלטון.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. הארץ הוא עיתון בבעלות פרטית. הוא רשאי לפרסם כל מה שהוא רוצה, ובלבד שאינו מביע תמיכה בטרור, בארגוני טרור, מסית לאלימות או לגזענות. לעניות דעתי הוא עושה את כל אלו, אבל זו רק דעתי שאינה מקובלת על היועצת המשפטית לממשלה ועל הפרקליטות, ולכן סגירתו של העיתון אינה עומדת לצערי על הפרק. כל התלונות נגדו באשמות אלה נסגרו על ידי היועמ"שים לדורותיהם, בנימוק חופש הביטוי. על הרבה פחות מדברי השטנה והתועבה שהם מפרסמים יום יום, הועמדו אחרים לדין. אבל בדרך כלל הם קראו למשל להשמיד את האויב הערבי, ולכן הועמדו ועדיין עומדים לדין. למשל, מיכאל בן ארי. נחזור לארץ. בנובמבר 24, בעיצומה של המלחמה, התפרסמו בעיתון מאמרים הקוראים להטיל סנקציות על ישראל, והביעו תמיכה באויביה. אז החליטה הממשלה שעל כל משרדיה להפסיק כל התקשרות עסקית עם העיתון, לא לרכוש מינויים ולא לפרסם הודעות. היועמ"ש התקבעה שהחלטת הממשלה אינה חוקית. אין פלא, עמדותיה דומות. הארץ עובד למענה והיא למענו. היום אתר העיתון נגד הממשלה בדרישה שבגץ יחייב את המדינה לקנות מינויים ולפרסם בו מודעות. כלומר שתממן בעיתון פרטי תעמולה נגדה. תוכלו לקרוא יותר על הנושא הזה אם תחפשו ברשת חוצפה שלא ברא השטן.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור, אני לא מתווכח עם דעתך לאופי והכתיבה בארץ. אני עבדתי שם 25 שנה, ואם המושוקן היה שואל אותי, הייתי אומר לו למה לתבוע? תלך כמו השפעה 14, תפעיל סחיטה באיומים, אוקיי? אין, זה הכי טוב, זה הכי עובד היום. אתה יכול באמת לכפות על ראש עיריית ירושלים להשקיע כסף בערוץ, אתה יכול לכפות על גורמים מסחריים, כל הדברים האלה. אנחנו מדינה שהפשע הוא הדיבר הראשון שלה.
תסביר לי את אופי הנימוק, למה המדינה חייבת לפרסם שם. זה אני לא מבין את הטיעון.
למה המדינה מפרסמת בהשפעה 14?
כי הוא לטובתה.
לא, הוא לא לטובתה. הוא ארגון הסתה שלעיתים גובל בפשע. אבל... מה זה בעיניי? מה זה בעיניי?
הממשלה מפרשת את הדברים שנאמרים בערוץ 14 כתומכים במדינת ישראל.
תקשיב, אין מספיק...
ומה שמתפרסם בארץ כההפך.
פרופסור, אין מספיק שכל ישר בממשלה, אוקיי? לפרש כל דבר ועיקר. מה הם יודעים לעשות? לא צריך להיות מוציא לאור של עיתון. כל הציבור רואה.
ועדיין... תסביר לי למה אפשר לחייב ובגץ יחייב.
אני אומר לך, אני לא רוצה שילך לבגץ, אני רוצה שיקח חאווה, כמו ערוץ, כמו השפר 14. כך חאווה עמוס.
בסדר, זה הטקטיקה, אבל מה יהיה הנימוק? למה המדינה חייבת לפרסם תעמולה נגדה, לממן את זה?
להשפר 14 אין שום נימוק. הם מטילים פרוטקשן על החברה המסחרית, על החברה המסחרית, על ראש עירייה. חאווה זה טוב.
עכשיו... 17:00 עם אריה אלדד ורון קופמן.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראית על השידור שקד מורג. סליחה על העיכוב. תודה רבה, וערב טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים.
ערב טוב לכם.
אתמול בערוץ 14 פורסם איזה קטע וידאו של יושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן. בואי נשמע.
שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים, ממש לא. אני יכול להגיד לך שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד, בתנאי שהליכוד ו... אני רוצה לומר לך כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר, זה תהליך.
אז לא הבנתי, הוא בעד להכניס את החרדים לממשלה וחוק הגיוס יהיה עניין של תהליך?
ממש ממש לא, גם יאיר אוויר חד משמעית, אנחנו מחויבים לשוויון בנטל, אגב אנחנו המפלגה הראשונה שעתרה נגד תקציבים סקטוריאליים מגזריים מעודדי השתמטות, אני עתרתי בעברות התקציב של 24.
חברת הכנסת לזימי, שמענו אותו, לא צריך להסביר אותו, הוא דיבר בעברית רעותה.
אז אתה לא צריך לשאול אותי אם אתה לא מעוניין.
לא, אבל את עושה לאט.
אם אתה שואל אותי, תתן לי לדבר.
כן, אבל את מסבירה לי אותו.
אנחנו המפלגה הכי 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 ברורה בהקשר הזה, שהמגזריות הסקטוריאלית החרדית פוגעת במשק ובביטחון המדינה.
מה אומר היושב ראש שלכם?
הוא אומר חד משמעית את זה, ואתה שמעת אותו עוד עשרות פעמים לפני כן.
אני שמעתי אותו עכשיו בקטע וידאו.
אז אתה רוצה לקחת את הקטע הזה ולהפוך אותו לדוקטרינה חדשה, בבקשה.
לא, אני רק שואל אם הוא שינה את דעתו.
אז הנה בבקשה, יש מי שמכיר, לא שינה את דעתו.
לא שינה, כלומר, אתם לא תיתנו לחרדים לדרוך בממשלה, גם אם הקמת הממשלה תהיה תלויה בזה.
זה הרבה מעבר לזה. כל מי שישבו בקואליציית השבעה באוקטובר...
הוא לא יודע מה הוא אומר? הבן אדם לא שולט בפיו?
אני עונה לך. כל מי שישבו בקואליציית השבעה באוקטובר, לא ראויים לשבת בממשלה הזאת. שבטח לא מעודדי ההשתמטות, שגם היום הפילו לי חוק עבור חיילי מילואים.
זה לא מה שאמר היושב ראש.
אז אני אומרת לך בדיוק מה אנחנו מתכוונים, כולל יאיר גולן.
אתם מתכוונים, רוצה... אתם מתכוונים להדיח אותו? כי הוא ממש לא בדעה שלכם.
אני זאת שמאחורי יאיר גולן עוד לפני שנכנס למפלגה.
אז איך את מסבירה את מה שהוא אמר?
אני מסבירה את זה חד משמעית כאמירה כוללת של אנחנו נקים ממשלה לא משנה מה, ואנחנו נעיף את כל השחיתות הזאת.
הדברים שלו, גברתי, הדברים שלו היו מאוד ברורים, מאוד.
אז אתה כנראה לא מעוניין לשמוע את דעתי.
אבל לא, אני שואל אותך על דעתו.
אני אומרת לך, אבל גם דעתו, גם יאיר הבהיר היום את מה שאני אומרת עכשיו, אז אם אתה רוצה לחזור איתי למה ששידרת, ולא להעברה הברורה.
אז כל יום הוא יבהיר את עצמו?
אני מאוד, תשאל את זה את יאיר. פלוס,
הבנתי שאתמול הוא אמר... אתמול הוא אמר כן, והיום הוא חזר בו, זה לגיטימי, זה לגיטימי, יכול להיות שזה פליטת...
למה זה לגיטימי?
רגע, כי זהו פוליטיקאי, אבל... אני רוצה להבין מה הוא אומר על חוק הגיוס. הוא אומר שחוק הגיוס הוא פופוליסטי, והם לא יתגייסו מיד, זה תהליך.
אז העמדה שלנו הדמוקרטית, וזה מתחבר למה שאני רוצה עכשיו לומר, זה שצריך לקדוע את צינור הכספים של ההשתמטות. לכן עתרתי על תקציב החינוך שמונע גיוס, לכן עתרתי על העברות התקציב ובלמתי 100 מיליון שקלים מעודדי השתמטות בבגץ, אתה יודע את זה, ולכן אני פעילה כבר 3 שנים ועושה נפשות עבור שוויון בנטל.
מה יהיה אם וכאשר תשלטו?
דרך
חברת הכנסת לזימי, כן. אנחנו לא מסתכלים מה היה, יש בחירות.
אתה מסתכלים... שאלת אותי על מה שהיה.
רגע. אנחנו לא מסתכלים מה שהיה. אנחנו מסתכלים מה שהיה, כאשר הדמוקרטים, אז כמפאי, עכשיו זה מתחפש.
מפאי, כן, אוקיי. חזרנו למפאי.
אני רוצה להגיד לך משהו על מפאי.
הפועל הצעיר, זה התחיל.
לא, הייתה לך שאלה, בוא
לא נעשה. לא, תני לי, הייתה לי שאלה, אז אני רק רוצה להגיד, בתוך השאלה, אפשר להוציא אדם ממפאי, אבל לא את מפאי ממנו. אז בכל מקרה...
תגיד את זה למפאי החדשה, הליכוד. רק שהם הוסיפו שחיתות הטורפו.
הם אותו דבר, זה אותו דבר.
יותר גרוע, כי הם לא יודעים לעבוד.
אבל אני שואל עוד פעם, הייתם בממשלה 17 חודשים, אוקיי? לא חוקקתם חוק גיוס, נתתם לחרדים כל מה שהם ביקשו, ואף יותר.
שאלה מצוינת.
רגע, מה מבטיח, מה מבטיח לציבור הבוחרים שלכם, אוקיי? שלא תרמו אותם גם הפעם.
זו שאלה מצוינת. אתה יודע, קראתי דבר מאוד מאוד קשה, נקרא 7 באוקטובר ושלוש שנים של מלחמה.
עד אז לא רציתם לגייס חרדים?
עד אז גם אני חשבתי שלא חייב להתקדם.
לא, אבל כל הקמפיין, כל הקמפיין של גנט, לפיד,
ומרב מיכאלי היה כיוס. רון, אני עונה לך, ואז תדולף. היה פה 7 באוקטובר, יש פה מלחמה 3 שנים, צריכים חיילים.
הבנתי.
השתנה משהו, מה לעשות?
אז השתמטות של 75 שנה הייתה לגיטימית. הבנתי.
לא לגיטימית.
לא היו מלחמות הרי עד אז.
טעות גדולה, אבל אם אתה רוצה לתת לי לגיטימציה, גם עכשיו הבעיה אצלך. אתה זה שלא מפוקח. אני מפוקחת, אני מבינה שמציאות השתנתה. אני מבינה שהמדינה זקוקה לחיילים. זה שאתה רוצה לתרץ את הטעות של 70 שנה, אחרי 3 שנים, שאנשים עושים מילואים, אנשים עושים מילואים 200 רצוף, ואתה אומר לי להישאר כמו שהיה, הבעיה אצלך,
אני לא אומר, אני לא מאמין לכם. אני לא מכלום. אני לא מאמין לכם.
אז מה האופציה שלך? להישאר עם המושחתים המשתמטים ולהגיד לו להאמין לנו?
אבל חברת הכנסת לזימי, הציבור שלכם, ציבור הבוחרים שלכם, שמורכב בהרבה מאוד מילואימניקים ומילואימניקיות, בשבילם חרדים, אפילו לדבר איתם, זה יותר גרוע מהמפלגות הערביות. ואת יודעת את זה, אוקיי?
אתה אומר שטויות.
ועדיין היושב ראש שלך.
אתה אומר שטויות.
אומר שטויות.
אתה אומר שטויות.
ברור, את יודעת.
יש לנו בעיה עם ההנהגה החרדית, לא עם הציבור החרדי.
היושב ראש של המפלגה שלך.
חברים, לא שומעים אתכם, אתם מדברים יחד.
סליחה, אריה, אני לא במניפסט שרון. אני הגעתי להתראיין.
גם אני לא.
אני הגעתי להתראיין.
בואי נעבור לנושא אחר.
אני רוצה אבל לומר משהו ברור. ברור, ההנהגה החרדית פשטה רגל. גם היום היא סחרה בחוק ועדת חקירה עבור חוק השתמצות אחר של המעונות. אבל הציבור החרדי הוא לא אויב שלי. אגב, אני מקדמת את הממח, את החינוך הממלכתי חרדי. הציבור החרדי פה איתי. רוצה לימודי ליבה לצד הכרה באורח חיים. אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום.
אז תגידי לי, כמה מוסדות חרדים מלמדים ליבה?
אם אתה מראיין אנשים לא להיות בור ועם הארץ. אני מציעה לך
ללמוד טיפה לפני. מדי בחייך, אוקיי?
תעשי כבוד
קודם כל על המגובה ממך ב-40 שנה.
רון, אתה מדבר מתוך בורות.
כמה בדיוק לומדים ליבה את החרדים?
אתה מדבר מתוך בורות. אנחנו נכניס את זרם הממח, החינוך הממלכתי חרדי, לחוק חינוך ממלכתי.
את מדברת מילים ריקות. אתם רימיתם בממשלה הקודמת, אתם תרמו גם עכשיו.
רון, אתה פה כדי לתת מניפסט. אני הגעתי להתראיין. ואני גם מציעה מניפה להיות טיפה ידען על הנושאים שנדברת עליהם.
כן, את יודעת.
לא לשלוף כל מיני סטריאוטיפים, זה לא מכבד אותך.
חברת הכנסת לזימי, אתם לא דומים לכלום משום דבר, אתם מתחזים, אתם מרמים.
סליחה, אני לא הגעתי לשמוע את השטויות האלה.
לא הגעת, אז הגעת.
אתם רוצים לשאול שאלות, תשאלו.
אני רוצה לשאול שאלה, שנייה אחת.
אוקיי, אריה, תשאל שאלה בבקשה.
היום חבר כנסת משה גפני, יושב ראש דגל התורה, הורה לנציגיו ברשויות להשעות את שיתוף הפעולה עם המשטרה. אני שואל כך, ואת אמרת שזה אנרכיה שלטונית וזה. עכשיו, אני שואל ככה, יש רשות מקומית ויש משטרה. כל אחת פועלת בתחומה. עד היום הרשויות בחרו לשתף פעולה. גפני אומר להם, הוא לא אומר להם חלילה לסרב, הוא אומר להם רק להפסיק, הוא אומר להם רק להפסיק להתנדב, לא ככה?
זה לא ממש...
זה לא סרבנות,
פרסם הודעה בחתימתו.
הפסקת התנדבות.
אני עכשיו בוועדת הכספים, והוא אומר, מותר לי לבקש.
טוב, לא יודעת כלום, אריה, פרסם הודעה בחתימתו. מכתב בכל המערכות בחתימתו.
סליחה, תגיד, אריה, אתה רוצה לשמוע את התשובה שלי, או שאני לא מבינה את העניין פה? לא, אני עומדת על זה, זה לא מקובל.
אני אשמח לשמוע את התשובה.
תודה רבה.
אפשר לחשוב שהגעת מגדל השן של האקדמיה? לא מקובל! את עומדת באגם הדרק, מה לא מקובל?
אתם רוצים שאני אענה או שאתם לא מעוניינים? אני רוצה להבין מה קורה
כאן. אני אשמח לשמוע את תשובתך.
תודה, אבל אני אטפל ברעיון.
אני עונה. אני עכשיו בוועדת הכספים, שנשאל פה גפני ואמר חד משמעית, מותר לנו לומר לנציגי הציבור שלנו, שתף פעולה עם המשטרה, זה בסדר.
כן, זה להפסיק להתנדב.
גם עם השיטור העירוני, וגם עם המשטרה ברשויות. אבל במשטרה
גם אתם אמרתם את זה בהפגנות, אנחנו לא מסרבים, אנחנו רק מפסיקים להתנדב.
תגיד, איך אתה משווה דבר כזה בכלל? איך אתה משווה מחאה עבור הדמוקרטיה, עבור המשטר הדמוקרטי-ליברלי, הדנים הדמוקרטיים והכל, אל מי שאומר שמי שיאכוף את החוק, יאכוף חוק גיוס חובה, לא שותף פעולה עם המערכת
לא,
והחוק.
לא, זה מזעזע אותי, אבל אני רק אומר...
מה השאלה הזאת? איך אתה נותן לזה לגיטימציה?
אני אסביר לך. הוא מהדהד מה שאתם אמרתם. את אוצר המילים שלכם.
עכשיו ילדה נורתה בערערה, בת שבע נרצחה.
בגלל המשטרה או בגלל הרצחנות בחברה הערבית?
בגלל שלא אוספים לנשקים, וצריך לטפל ביד קשה מול הפשיעה, מול המציאות הזאת. לא להתעלם ולא לעצור עיניים. בגלל שאין פה ריבונות ואין פה משילות והביטחון האישי נכון, בקנטים.
זה נכון.
זה לא עניין של צדדים, זה עניין של נתונים, שגם זה... אותם השר בן גביר מסתיר. ואז בא לו גפני ועוד אומר עוד יותר, לא להקשיב למשטרה, בגלל שאם היא תעז לאכוף את החוק, אז היא לא בסדר.
אני רק רוצה להתקן את כולם שבשלושת המבצעים האחרונים לאיסוף נשק בחברה הערבית, הצלחנו מעל המשוער. אקדח אחד.
אני רק רוצה להזכיר לכולם שבכהונת עומר בר-לב נאספו עשרות אלפי נשקים.
נהדר, ומאז
זוכר עשרות אלפי.
תודה רבה, חברת הכנסת נעמה לזימי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ישי כהן, כיכר השבת, שלום לך.
שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
היה היום איזה סחר מחר מעניין, כלומר הליכוד תמך בקריאה טרומית בהצעת החוק לסבסוד מעונות ילדי חרדים שלא משרתים בצבא, אבל זה חוק שמאפשר גם נדמה לי אם יש אם עובדת, לא רק עם שני ההורים אז אפשר לקבל סבסוד, אבל המטבע היה או האיום היה, אם לא תתמכו אנחנו נתמוך בוועדת חקירה ממשלתית. מה זה? זה לא עניין עקרוני, זה ממלכתי, סליחה. מה זה, סחר מחר? מטבע עובר לסוחר? סוחרים ומוכרים מוכרים את ועדת החקירה הזאת?
תראה, בימים של שגרה, הייתי עכשיו, תראה, זה 5 דקות מנסה לנהל דיון עם שניכם, להסביר למה אני חושב שחוק המעונות הוא חוק טוב, למה אני חושב שטועים מי שחושבים ש... אסור לסבסד מעונות למי שהאימא עובדת ואבא לומד. זה ביום שגרתי.
כמה חילונים כאלה אתה מכיר שאימא עובדת ואבא לומד?
קופמן, רגע. אבל אנחנו לא בימים שגרתיים, ואנחנו לא ביום שלומד החוק הזה עובר. פייק אחד גדול, חרטוטים, לגבי חרטוטים, שכולם כולל כולם, עשיות חרדיות עובדות על הציבור החרדי, באות ואומרות מעבירים חוק, שמעבירים אותו רק בקריאה טרומית, הוא לא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, כי כטכנית אין זמן להעביר אותו שבוע הבא, יש חוק פיזור כנסת, ובוא נניח שיתרחש נס והחוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, וזה לא יקרה, ונניח שזה יקרה, בגץ באותו רגע מוציא צו על תנאי, לא מאפשר לשלם שקל לתלמיד ישיבה או לאברך, שנמצא בגיל הגיוס כל עוד שם חוק שמסדיר את נעמת תלמידי הישיבות.
הבנו חרטה, אני מסכים איתך, אני מסכים עם הניתוח.
אני רק רוצה להסביר חרטטנות כאן בחצי דקה. החרדים עובדים על הציבור שלהם, סמוטריץ' עובד על הציבור שלו, שהוא בא ואומר, אני לא הסכמתי לחוק הזה, בן גביר עובד על הציבור החרדי שמצביע לו, שאומר בניגוד לסמוטריץ' שאני כן הצבעתי, האופוזיציה עובדת, כולם עובדים על כולם, הכל פייק, אין חוק, ומה שעצם מזה התוצאה היחידה זה שבסוף בערב קופמן הסביר למה חרדים לוקחים כסף שלא מגיע להם.
נכון, אבל למה צריך להניף את שוט ועדת החקירה הממלכתית פה?
אני חושב שהחרדים נמצאים, קודם כל אני מסכים עם הביקורת, נתחיל מהסוף, מסכים עם הביקורת, אני חושב שצריכה לקום כאן ועדת חקירה שתהיה ממלכתית, שתהיה ממלכתית בסגנון אחר, ואני חושב שיש טענות לכאן ולכאן, לכאן ולכאן, האם צריך את החוק הזה או איזו ועדה, אבל להשתמש בסיפור ועדת חקירה לאסון ולטבח הנורא, זה דבר שלא צריך לעשות אותו בלשון המעטה, אני מסכים עם הביקורת. אני כן אומר עוד דבר אחד, החרדים בסוף...
מי אתה רוצה שיחקור, ישי? בוא נגיד פונים אליך. אוקיי, מה אתה רוצה, שרבנים יהיו מעורבים בחיקור?
רגע, אתה שואל אותי עכשיו, אנחנו מעבירים נושא, מה אני חושב כאזרח?
לא, אתה אומר, הוועדה הזאת, אני זה, תומך בנו ברכב כזה.
אני אומר, קודם כל, אני מסכים לביקורת של שניכם, שלא משתמשים בוועדת חקירה כדי להסיק חוק שהוא גם פייק. שנית, אתה שואל אותי עכשיו איזו ועדה, אני חושב שהייתה הצעה דתי הכי טובה של השר אלקין, ונראה לי שגם גדי איזנקוט תומך בה, שהשופט, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, יאציל את סמכויותיו למשנה לנשיא, השופט סולברג, והוא ימנה את הרכב הוועדה. אבל גם זה לא מקובל על הקואליציה,
אין לי שום בעיה.
אני לא רוצה לחקור.
אין לי שום בעיה. מבחינתי אפשר לקחת נשיא משפט בבית המחוזי. זה לא מעניין אותי בכלל.
זה באמת ששנינו מסכימים עליו,
נכון, וסטינו מהנושא העיקרי. אתם מרגישים שיש החמרה במעצרי תלמידי ישיבות, ממש תלמידים, תלמידי ישיבות, או באמת כאלה שאינם לומדים ואותם עוצרים?
צריך לומר ככה, יש החמרה בנתיב אחד שהוא נתיב חדש, שאחרי ביקורת מאוד קשה ששופטי בגס לרשות המשנה לנשיא השופט סולברג על המשטרה שלא משתפת פעולה ולא מבטאת מעצרים כשהיא מזהה שמדובר במי שמודר כעריק חרדי, אלא שולחת לו זימון ללשכת הגיוס, שכולם יודעים שאף תמיד ישיבה לא הגיעה ללשכת הגיוס עם הזימון הזה. אז אחרי הלחץ הזה שהגיע מהשופטי בגס ליועץ המשפטי לממשלה, המפכ"ל דני לוי אומר לניצבים ומעביר הנחיה שאם שוטר עוצר תלמיד ישיבה ומזהה שמדובר בעריק, הוא צריך להעביר אותו בתוך חצי שעה, אם מגיעים שוטרים צבאיים, להעביר אותו לידי המשטרה הצבאית. ולכן באופן אוטומטי, יש לך יותר עצורים, לא במעצרים יזומים של המשטרה הצבאית, אלא במעצרים אקראיים ברחובות, וכן, יש עלייה במספר העצורים החרדים בימים האחרונים. אגב, גם כאן, אני רואה את הביקורת של ראשי הסיעות החרדיות על המפכ"ל דני לוי. אני לא שותף לה, אני חייב לומר, כי אני חושב שבסוף דני לוי, כמפכ"ל, חטף הרבה מאוד ביקורת על זה שהוא לא שיתף פעולה עם המשטרה הצבאית, והוא נאלץ ונדחק לפינה, כי הפוליטיקאים החרדים בסוף לא הביאו חוק שמסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. בג"ץ כבר אומר לו, עד כאן. אני לא שותף לביקורת על
אני רק רוצה לעדכן אתכם, ארי, אני לא יודע אם אתה יודע, שבחודשיים האחרונים, אוקיי, התגייסו 272 לוחמים לפי הודעת צהל. 272.
סך הכל כ-400 מ-270 לוחמים, שזה יותר גבוה ממה שהיה קודם.
אני לא סופר משגיחי כשרות וכאלה, נדבר על השירות.
זה לא משגיחי כשרות, זה יחידות טכנולוגיות.
זה מספר החיילים, הלוחמים החרדים.
אני מדבר על השיא שאמר הרמטכ"ל, מה הוא צריך, זה בשבילי השיא. אוקיי? שהוא צריך 8,000 לוחמים, אוקיי? שאין מאיפה להשיג, אלא מהחרדים, כרגע, אוקיי? ואם אנחנו נלך, באמת, כל חודש 130, אנחנו נגיע למספר, אני יודע מה, בעוד 14-15 שנה.
אני אגיד לך משפט. יש, אתה יודע, בניגוד לשלושתנו על הקו, כל אחד בדעתו שלו, ואני מכבד כל דעה, כל עוד שגם מגיעה בהתנסחות נכונה ובלי הסתה, אבל אני מכבד כל הדעות, ואני, אגב, אני חושב שגם יש כאב אמיתי, ויש צורך אמיתי לצהל, לא הנושא, אבל בסוף, שלושתנו, לפחות סקנו אותי, לא גייסנו חרדים לצהל. מסכימים איתי?
אני רק, לא, ממש לצהל. לא, לא יצא לי.
יש מי שכן גייס חרדים לצהל, קוראים לו אלחנן וסרמן.
פעם היה מופר ממפלגה שקראו לה פאי, פועלי אגודת ישראל, כנסות 13 ו-14, אוקיי? אנשים עובדים, לומדי תורה, ומתגייסים.
גם ש"סית גייסו.
מקום המדינה.
יפה, רגע, אני אענה לך קופמן. יש בחור בשם אלחנן וסרמן, הוא האיש שבסוף גייס את רוב כתפול החרדים לחטיבת חשמונאים, הוא לוחם בצהל, הוא היה על התפקיד הזה, היה אחרי כל הגיוס החרדים לחטיבת חשמונאים. במקרה פגשתי אותו היום בנווה אילן. הוא אמר לי, תקשיב ישי, בניגוד לכל מה שכולם מדברים, אני גייסתי, אני עובד בזה יום יום, ואני אומר לך בוודאות, לא בספק, לא בכלום, בוודאות, סנקציות על עומדי תורה לא מביאות חרדים לצהל, זה מביא מספרים בודדים של מתוך 270 לוחמים. הוא אמר לי היום, אולי 3-4 מהם הגיעו כתוצאה מסנקציות.
והיום זכיתם היום זכיתם בתנה דמסייע בדמותו של יאיר גולן, שאמר, תראו, הם לא יבואו בבת אחד, זה תהליך.
קודם כל, אני חושב שיאיר גולן עשה את מה שחבריו לאופוזיציה לא מעזים לעשות. אני, הערכה שלי, מי שמסקר את הפוליטיקה בעשור האחרון, וראה הבטחות בחירות וראה מה עושים מועמדים כדי להקים ממשלה, אולי מלבד ציפי לבני שלא עשתה זאת, אני חושב שאם יום אחרי הבחירות, נתניהו לא משיג את ה-61 כדי להקים קואליציה, אני כן רואה לפחות את דגל התורה ואגודת ישראל הולכות לנהל מסע ומתן עם גוש האופוזיציה הנוכחי.
והם יקבלו הרבה יותר. והם יקבלו הרבה יותר, זה מה שהורס אותי.
בסדר, אבל צריך לא...
בכלל לא יהיה גיוס.
בנט ולפיד מצירים בחוץ, לא, 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 לא ניתן, אפס, אפס, אפס. בסוף, יאיר גולן אמר...
מי מאמין לבנט? מי מאמין לבנט?
לא יודע, בינתיים...
הוא לא מאמין לאף אחד.
זה אנשים שסומכים עליו, אני לא מזלזל במי שיש לו 23 מנדטים.
האנשים האלה מתייחסים לאמת כאל המלצה בלתי מחייבת. הבנת?
ואתה יודע מה, אני אגיד לכם עוד משפט אחד, לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל אני אגיד...
זה בדיוק הזמן למשפט אחרון.
משפט סיום. אני חושב שמכל ההצהרות הפופוליסטיות של אביגדור ליברמן, אפס פטורים, אפילו רבע אברך, ואחרים שאומרים, לא ניתן פטור אחד באופוזיציה הנוכחית, אני חושב שיש ראש מפלגה אחת, ואני חושב שזה נושא לשיחה אחרת, ואני אגיד את זה בחצי משפט, קוראים לו גדי איזנקוט, וזו הסיבה שגם תוקפים אותו באופוזיציה, וזו הסיבה שהחרדים אולי גם מנסים לחבק אותו. איזנקוט הציג מתווה שיש עם מה לעבוד, שאפשר, בסוף רוצים חרדים בצהל, לא רוצים מלחמת אחים. וכשאיזנקוט בא ואומר, גם היום, עם הביקורת שהוא על החרדים, אני רוצה מתווה פרקטי שיביא חרדים בצהל. הוא מדבר על 3% פטור גיוס ממחזור גיוס כללי. זאת אומרת, הוא נותן 4,500 בערך צעירים חרדים פטור מגיוס לצה"ל ושיוכלו ללמוד תורה. זה אומר שיהיו אלפים אחרים שיהיו חייבים להתגייס לצה"ל. אני לא אומר שהחרדים יתמכו בזה, אבל אני חושב שמי שבאמת רוצה חרדים בצה"ל, לא בא בסיסמאות, אפס פטורים, מלחמה עם החרדים, אלא מציג מתווה הגיוני, שהצד השני לא מרגיש שאתה נלחם בו, ואז הם קודש, יש עליו הרבה ביקורת אצל החרדים, וראית את המאבק פה עם דרי רק בחודש שעבר, מציג מתווה עם ניסיון, שיש בו בסיס למשהו אמיתי ולא לפופוליסטים של ערב בחירות.
ואולי לכן הוא באמת מפחיד יותר את הקואליציה. ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך. ערב טוב.
גם לכם.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה.
שלום לכם ולמאזינים.
פרסמת היום רשימה שבה אתה סוקר את הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים והעתידיים, כאלה שנמצאים בעבודה מתקדמת או התחלתית, לבעיית הרחפנים. תן לנו תמצית של הדברים החדשים ומה יש כרגע ביד.
כמו שאתה מכיר את הצבא, אתה יודע, אחרי שהוא נתפס בפער, אז הוא מנסה לצמצם את הפער המבצעי הזה בריצה. אז חלק מהדברים כבר נמצאים בשטח, וחלק מהדברים נמצאים בתהליך רכש, וחלק בתהליך אבולואציה, אבל תכף אני אעשה סדר בדברים. בגדול, אם עד עכשיו דיברנו על לאתר את הרחפנים באמצעות התדר שלהם, זאת אומרת להפעיל מכשירים טכנולוגיים שיודעים לאתר תדר, אז המעבר הוא מעבר רחב מאוד לגילוי אופטי ואקוסטי. זאת אומרת, אתה שם מצלמות בשטח, מבלי להסביר, להרחיב יותר מדי, שם מצלמות בשטח, שם אמצעים אקוסטיים שיודעים לאתר את הזמזום של הרחפן, חיבור לבינה מלאכותית, יודעים להתריע ולתת לך התראה שנמצא רחפן במרחב.
התדרים האלה גם עובדים, אמיר, ברגע שמדובר על טופוגרפיה קשה, צמחייה, גאיות, כל הדברים האלה?
שאלה מעולה, תראה, בסוף הרחפן לא יכול להתקרב יותר מדי לסווח, לא יכול להתקרב יותר מדי לאזור עם חוטים, בין אם זה חשמל, גדרות וכו'. הוא יכול, אבל אז הוא לוקח סיכון. ולכן, אני אגיד את זה למה שנקרא לשלב המתקדמים, גם אותה בינה מלאכותית יודעת לרכוש זמזומים סמוך לקיר, סמוך לגדר, להבחן בין, הבדל בין רעש שאלים עושים או עץ עושה לבין רחפן. בסוף, כשאתה שם בינה מלאכותית בתא שטח מסוים, היא רוכשת, יודעת לאפיין את המרחב ולזהות אנומליות.
וזה כבר ביד?
דבר שיש לך התקדמות.
זה כבר ביד? כלומר, כשעכשיו מדברים למשל על זה שהעריכו את ההתראה בצפון בעוד איזה חצי דקה או דקה, זה בזכות הטכנולוגיות האלה?
בין היתר, אבל תמיד תזכור, יש הבדל בין ה-64 קילומטרים של גבול ברצועת עזה לבין המאות קילומטרים בלבנון. בסדר? שאני אומר מאות קילומטרים, זה לא קו יחיד, זה לא קו ישר.
כולל העומק, כן.
כולל העומק, כולל קווים מקווקווים, וזה לא פס ישר, זה לא מתח את הקו צהוב ובזה נגמר הסיפור. זה הרבה יותר מורכב. זה דבר אחד. ודבר שני, תמיד תזכור שזה שיש לך מערכת, זה לא אומר שהיא פרוסה על פני כל המרחב. אתה צריך להתחיל לייצר, לפרוס, להפיק לקחים, להטמיע, להביא כוחות שיודעים להפעיל את הדבר הזה. זה אירוע מאוד מורכב. אבל אנחנו גם מתחילים לראות את הניצנים של הדבר הזה. הדבר הנוסף, זה שאגף המודיעין, קצת צוותים מיוחדים, לאיתור אותם מפעילי רחפנים. זאת אומרת, לי נאמר באופן ברור, שבמידה וצהל יזהה כולל הזדמנויות בבירות, במידה והוא יזהה מחסני רחפנים, מפעילי רחפנים, במרחב שהוא איננו דרום לבנון, גם אותם יתקפו. הרעיון הוא זה להביא את המידע המודיעיני ולסגור מעגלי אש קרובים מאוד.
איך זה מתכתב עם דבריו של הנשיא טראמפ מאמש?
נדמה לי שהוויכוח הוא אם מפילים מגדלים או לא. הוא לא מתנגד לזה שיורידו מפעיל רחפן.
הוא אמר שהוא לא מרשה לתקוף, הוא לא נכנס למיסלס או דרונס או וואטאבר.
אני לא חושב שהכל מותר. אני חושב שבתוך המגבלה האמריקאית, אם יורידו בכיר מאוד בחיזבאללה, אף אחד לא יפקיע על זה. ואם יורידו מחסן של 200 או 1,000 רחפנים, אף אחד לא יפקיע על זה. אבל אם, כמו שאמר ארי, נסו להקריס שוב מגדלים, דונלד טראמפ אומר בשוחות סגורות, זה לא נראה טוב. תפסיקו עם זה.
אנחנו יודעים שיש לנו מערכות לייזר שיכולות לשרוף את הרחפן הזה, אם הן מזהות אותו ונוגעות בו. מה המיקרוגל החדש שנכנס פה?
אז בשונה מזה שאתה מתביית על התדר של הרחפן, פה יש נשק חדש שיודע להתביית על המעגלים שלו. בסוף לא הכל זה פלסטיקה. יש לו מעגלים חשמליים שאתה יודע לרכוש אותם, ומסות להפיל את הרחפן באמצעות אותה מערכת, אוקיי? או משמידה או משבשת את הרחפן. הדבר הנוסף זה לייזר שלא רק פוגע, אלא יודע גם לסנבר את המצלמה. בסוף כל רחפן צריך את המצלמה, אחרת איך תכוון אותו, אוקיי? או ג'ייב את המצלמה. דבר הנוסף, אנחנו רואים יותר צוותים עכשיו שפורסים את הרשת בתצורות שונות, על לגבי כלי רכב, על מוצבים, על מתחמים. לא הייתי מקל בדבר הזה ראש, כי ככל שעובר הזמן יש לך יותר צוותים שפורסים את הרשת הזו, זה לוקח זמן, יש הרבה מיקומים, יש גם תנועות וכולי. אני לא אוהב את המסר הכללי שיותר מ-50% מהאירועים היית מונע אם הייתה משמעת מבצעית גבוהה. קודם כל שהמערכת הביטחונית תיקח על זה אחריות. בטכנולוגיות, ברכש, גם עכשיו מדברים על רכש של אותם שטגנים, אותם שטגנים, רובי צייד, שיודעים גם או לזרוק רשת או לפזר כדוריות, שהסיכוי שיפגעו ברחפן אם זיהית אותו. שוב, אם זיהית אותו, סיכוי שלך להוריד אותו הוא הרבה יותר גבוה. תראה, בסוף, ישבתי עם כמה מומחים מאירופה בשבוע האחרון, והם מדברים על זה שהמפעיל הרוסי שמפעיל רחפן, יש לו אפליקציה שיודעת לסרטט לו את נתיב הטיסה של הרחפן בתחסית מורכבת כמו ששאל קופמן, באזורים שיש בהם הערכה ללמד א', ואם זה משתבש אז הוא בוחר לו נתיב נוסף, אפליקציה פשוטה. זאת אומרת, זה כבר לא רק הרחפן, המפעיל רחפן שמסתכל על המסך, ואומר, טוב, בואו נטיס אותו מנקודה לנקודה. עכשיו, כל מה שאמרתי, בנוסף לאמצעים נוספים שאי אפשר להרחיב עליהם יותר מדי, כולל התחמושת החדשה שקונים אותה ויודעת להתפזר מרובה פשוט של 5.56, לוקח זמן לפזר את זה בשטח. לוקח זמן להביא את הסחורה הזו לישראל, לוקח זמן להטמיע אותה, ומה עם כללי בטיחות. ובינתיים אנחנו שומעים מחירים מאוד כבדים.
מה זה הכוונת ה-A1 המתבייתת על הרחפן?
תראי, יש לנו, יש כמה כוונות. יש כוונת אחת שמרחיבה את האופק של הצופה, ויש כוונת נוספת שיודעת לזהות אנומליות במרחב. זאת אומרת, ברגע שהיא מזהה נקודה, אוקיי? יודעת לאפיין אם זה רחפן או לא, ואז אתה יודע לכוון את הנשק לעבר המטרה. תראה, אחת הבעיות הגדולות ביותר, זה לא בהכרח רק הירות, אלא ההתראה, הגילוי וההתראה. כי אם אתה יש לך גילוי והתראה, גם אם זה 15-20 שניות, אתה יודע מה שנקרא לסגור את כבש הטנק, לסגור את כבש הנגמש, להיכנס מתחת למחסה, לשים רשת, לסגור דלתות, אוקיי?
כן, זה יתרון עצמי.
גם זה אין בחלק מהמקרים.
טוב, ועדיין עובדים גם על דברים אחרים, כי הבנתי שכל דבר מייצר תדרים. גם אם הוא לא משדר רדיו, הוא מייצר תדרים. גם על זה עובדים?
אז כן, עובדים גם על זה. עובדים גם על צוותים שיודעים לסייר בעומק, באמצעות רחפנים, כדי לאתר רחפנים, ואז אם אתה מגלה, אתה יודע גם אולי לירד ולהתנגש בדבר הזה. מכניסים הרבה יותר מקמים אופטיים, שיודעים, VRS זה נקרא, שמשלבים את הסנסורים מבוססי בינה מלאכותית במרחב, אז תוסיף לזה אופטי, אקוסטי, מקמים שיודעים לאפיין צורה ודפוס, תוסיף לזה אתגר שאף אחד לא מדבר עליו, אבל מריבוי רחפנים, גם שלנו וגם של האויב, אתה צריך גם לדעת לאפיין מה שלך ומה של האויב. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שכוח עובד ליד כוח, מפעיל לדוגמה ארבעה או חמישה רחפנים.
מוריד את הרחפן שלו, כן.
בדיוק, אז גם על זה עובדים לדעת לאפיין את, את אותם רחפנים שלנו ושל האחרים. ודבר נוסף, אנחנו מדברים על השימוש באשן, גם באמצעות מיקרוגל וגם באמצעות אשן, שיבצר מצב שבו אתה מטשטש את הפעולה שלך.
כן, קשה למצלמה לעבוד בתנאים של אשן. דוקטור אמיר בוחבוט, למדנו, השכלנו, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב.
תודה רבה לכם.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית, שלום לך.
אהלן, שלום חברים, אני מדבר איתכם מהבית הלבן, ולפני שאתם תשאלו אותי שאלה, אני חייב לתקן לכם במה שקורה כאן, אפרופו נושא השיחה שלנו, לפני כמה דקות דוברת הבית הלבן, אוליביה ויילס, בשיחה איתי אומרת, כי אני שואל אותה לגבי ההסכם שהאיראנים פרסמו, תכף נרחיב עליו, היא אומרת שהמסע ומתן מתנהל בצורה טובה, וטראמפ יביא את ההסכם הטוב ביותר לעם האמריקאי. על פניו זה לא אומר יותר מדי, אבל עכשיו חשבון הבית הלבן באקס, שנקרא Rapid Response 47, כמניין הנשיא טראמפ, במובן של נשיאותו הזו, הרי שהם כותבים, זה לא נכון, זה לא קיים, זו המצאה מוחלטת, ואל תאמינו לשום דבר שהאיראנים מפרסמים. זהו, הייתי חייב לפרוק לכם את המיני דרמה הקטנה הזאת לפני שם.
אז, אבל זה גם, גם היא אמרה, גם זאת שדיברה איתך אמרה ש, שהמסע ומתן מתקדם וזה יפה, אבל על זה בדיוק רציתי לשאול. כלומר, האיראנים אומרים דבר אחד, טראמפ אומר, לעולם לא אליהם נשק גרעיני ואני אביא הסכם טוב. אפשר להאמין למישהו במערכת הזאת, או שכל מה שנשאר לנו זה לחכות ולראות?
כן, אז אני מדבר גם ממה שמכונה גורמים אזוריים. כן, אנשים שמעורבים, שאתה יכול לדמיין מאחת או יותר מהמדינות שמעורבות. אז יש לנו כבר גורם שלישי, והגורמים האלה אומרים שהמסע ומתן מתקיים, והוא נעשה בצורה יציבה וטובה, והוא בהחלט נאמן לדברים.
מה אומר הציבור האמריקאי, קבלר? הציבור האמריקאי...
הציבור האמריקאי, כן, לא אוהב את מה שהוא רואה.
לא,
כאילו... והוא רואה שהוא משלם הרבה יותר לגלון.
יפה, וגם כל החרטה הזאת הולכת להיפסק, אתה מבין? ועוד מעט יש את המיטרס, זה מה שנקרא, השעון עובד. והתמיכה לא.
כן, בדיוק. אז אם אתה רוצה להיכנס לזה, אז בעצם יש לנו את נקודת הזמן של ה-11 ביוני, מועד פתיחת גביע העולם בכדורגל. אם תרצה, אני אתן לך עוד אקסטרה, 12 ביוני, מועד פתיחת ארצות הברית את המונדיאל בלוס אנג'לס. זה נקודת זמן אחת. נקודת זמן שנייה זה המיד-טרמס, ושם טראמפ מצליח בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית לזרוק אנשים שהוא לא אהב ולשים מישהו אחר. אגב, יש בזה גם הרבה מאוד אנטישמיות מצד אלה שאפים, כי הם טוענים שאיפק מממנים את זה, אחד מהם הוא תומס מסי שהלך הביתה.
קראתי בסוף השבוע על את הסכומים.
כן, מדובר על 32 מיליון דולר, ככל שאני יודע, כרגע. אז בסוף האמריקאים לא אוהבים את זה, קוף, אתה מכיר בתור מי שחי כאן שנים, ברגע שזה מגיע לגלונים ולדלק, וזה מגיע למקולת, וזה מגיע לביטוח הרפואי, שום דבר בנושא האיראני לא מעניין אותם, אבל אני חייב להגיד לך ששמעתי משהו אחר מעניין, מאנשים שבאמת מקיפים את טראמפ ומדברים איתו, הם אומרים שהוא מבחינתו, מה שמעניין אותו זה המורשת האישית, לא מעניין אותו הבחירות האמצע, לא מעניין אותו 2028.
לא מעניין אותו הציבור, לא מעניין אותו כלום.
ככה זה נשמע, עכשיו תראה.
כך זה גם נראה.
כלומר, הוא לא יכול להרשות לעצמו להימצא במצב שבו כל ההצהרות הגדולות שלו מתעיינות, ובסוף זה משהו על הורמוז.
ככה זה נראה. עכשיו, אגב, אתם רואים שדווקא ההצהרה האיראנית עברה לו, כי מחירי הנפט ירדו, אבל זה שטויות, כי זה מיד יעלה. מה שהולך לקרות, וזה ממשיך אגב את ההתרחשות הזאת שהיא ongoing, שהיא קוראת ממש עכשיו, טראמפ ידבר מיד בישיבת הקבינט שלו, ואתם מכירים פה את ישיבות הקבינט שלו, אגב, זה היה אמור להיות בקמפ דייוויד, והטיול השנתי הזה בוטל בגלל שמזג האוויר לא כל כך מאפשר למסוקים לעלות כאן לאוויר, זה מעונן מאוד ושרבי, אבל בצהריים יהיה גשם שלא יאפשר להם לחזור, אז ביטלו את זה, אז יהיה בבית הלבן, ואתם מכירים פה את ישיבות קבינט, טראמפ פותח, מדבר, אחרי זה עוברים את כל השרים, ואחרי זה העיתונאים האמריקאים בעיקר ישאלו שאלות, לזרים לא בדיוק יש נוכחות שם, לא ניתנה לנו אפשרות להיכנס.
העיתונאים נוכחים בקבינט או הם נכנסים אחר כך?
כן, כן. הקבינט זה בעצם ישיבת ממשלה, הם קוראים לזה קבינט, אבל זה מה שאנחנו מכירים כישיבת ממשלה מורחבת, לאו דווקא הסגל הביטחוני הבכיר של השרים, וזה מתחיל בכך שטראמפ מדבר, אחרי זה הוא עובר את כל שרי הקבינט, בעבר אגב ירדו עליו בנושא הזה, אז הוא אמר, אתם משעממים אותי, אז כל אחד ידבר בקצרה, ומי שלא חייב שיסתום, ככה זה היה, מעניין איך זה היה פעם, ואז העיתונאים שואלים שאלות, זה מה שמדהים, זה לא היה נהוג ככה בעבר, טראמפ נורא מתגאה בדברים האלה, כי זה בעצם שקיפות, אבל זה שקיפות שהיא בינינו, היא לא נותנת הרבה,
כן, כי הוא אומר מה שהוא רוצה, יום ככה, יום ככה.
גם אצלנו, אבל בקבינט אומרים מה שרוצים, אז מה?
והשרים, ובעיקר השרים שלו מכניסים לו הרבה מאוד התחנפויות מול העיניים. אז זה בעצם הצגה מאוד גדולה, אבל כן, אנחנו נראה את עמיתנו, העיתונאים האמריקאים כאן לידינו, ודאי שואלים על איראן. הייתם צריכים לראות את הכתבת של CBS, של ABC, ניגש לצוות של CBS, זאת אומרת, תגידו על מה אתם הולכים לדבר היום, אז אני מניחה שזה יהיה איראן וכאלה.
ולר, עדיין איראן ועדיין טרור, מונדיאל, משהו גדול, עצום, בצפון אמריקה, 48 משלחות, אין ספור מיליונים צופים, מה הפחד בארצות הברית מטרור? כי בקנדה רועדים, במקסיקו מחסלים, אז הם פחות רועדים.
כן, יש פה פחד ויש חשש, ואתה רואה את ההבטחה שגם ככה הייתה כאן גדולה, אגב, לא בדיוק מנעה פה את הקריטיירים, ממש לא רחוק מהמקום שאני מדבר איתכם, בכניסה לבית הלבן, רק בשבת האחרונה, אבל ההבטחה היא גדולה, ויש חשש מאוד גדול, קצת הוקל להם, שהמשלחת האיראנית עברה להיות הדאגה של מקסיקו, אבל מעבר לזה, כן, ויש לו תופעה אחרת. המלונות, אני לא מדבר על ניו יורק, אני מדבר על מקומות יותר מרוחקים, הם פשוט מאוד זולים, מכיוון שאנשים לא באים. זה מזכיר את מה שקרה בפריז. בפריז, באולימפיאדה, אם היית מזמין מלון, ויצא לי להיות בסיטואציה כזאת, שבוע לפני, לא האמנת שהמחיר הוא $200 ללילה ולא 400. ולמה? כי פשוט פחות אנשים הגיעו, אז אנחנו נראה את זה במבחן המציאות, אבל לפחות התאחדות המלונות האמריקאית בדקה את הנושא, וזה לא מה שהם ציפו, זה הרבה פחות. אז מצד אחד, הבטחה מוגברת, מצד שני, הרבה אנשים...
מצד שני, זה יהיה יותר זול.
לא שמו פעמים לפה. כן,
ולרק
כן,
תחזור במשפט, מונדיאל ידאג לעצמו, תחזור במשפט על מה יצא מהבית הלבן, שכל מה שהאיראנים אומרים זה שטויות?
זו התגובה האחרונה שלהם, במשתמש הטוויטר, לא הייתי אומר מחתרתי, אבל יותר בוטה שלהם, נכון? יש את הבית הלבן הרגיל, ויש את ה-White House Rapid Response, ושם קודם זה לא נכון, זו המצאה מוחלטת. זה מה שהם אומרים.
עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית, תודה רבה לך.
תודה.
יש לנו עוד שני דברים שאנחנו רוצים לעסוק בהם ערב, ואחד מהם זה הטרגדיה שהייתה בערערה, כאשר לילה ילדה בת שבע, נהרגה מירי בצווארה, משהו שהתחיל כקטטה בין ילדים וגלש לקטטה בין ההורים, ואני לא יודע אם כבר יודעים מי היורה ולמה נורו העיריות, זה עניין אחד. ועניין שני, זה משהו שאנחנו חייבים מאתמול, כי אתה זוכר רון, בפתח התוכנית,
בטח.
עסקנו בדמותו של חבר הכנסת ניסים וטורי.
בהשכלתו.
ואתה הזכרת שהוא בעל תואר דוקטור, נדמה לי מאיזו אוניברסיטה שהתארים שלה לא מוכרים.
הבינלאומית של אוקראינה.
כן, התארים, קראתי על זה טיפה אחר כך, התארים לא מוכרים בארץ. אבל הבנתי שחבר כנסת וטורי, היו לו שתי הערות על הדברים שאמרנו, וחשבנו שראוי לתת לו... להגיב עליהם.
כן.
עכשיו נראה את מי נצליח מהם להשיג קודם, כי שניהם כרגע לא עונים לשיחותינו, אבל אנחנו נשתדל לעסוק בזה. תגיד, אני שומע הרבה מאוד מנהיגי ציבור בחברה הערבית שמאשימים את המשטרה ואת הממשלה בכלל, שלא אכפת לה מזה שהערבים נרצחים.
116 עד עכשיו.
ולא נאבקים בפשיעה בחברה הערבית, אז אנחנו נתחיל ונעסוק בזה ונאמר שלום וערב טוב לדוקטור נזר אבו אקל, ראש המועצה המקומית בערערה, שלום לך.
שלום, ערב קשה, ערב טרגדי, יום טרגדי בימיה של ערה וערערה, ילדה בת 8 תמימה, איבדה את חייה בכדור, מאוד קשה, אנחנו בהלם.
מה קרה בזירה? בוא תספר לנו אותו.
אני לא אחליף את המשטרה, יש מלא כתבים שפשוט כאילו חיסו את כל הכתבה הזאת על ריב בין אחים, בין ילדים של אחים, וזה התפתח. אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל הייתה יריה שהגיעה לראשה ולצווארה של הילדה, ואיבדה את החיים שלה.
הבנתי שאיש לא התכוון להרוג את הילדה חלילה. אבל
הילדה,
תסביר לי לא? איך ריב בין אחים מגיע בתוך זמן קצר מאוד לשליפת נשק חם ושימוש בו. ריב בין אחים על קטטה של ילדים. מה זה? הלו, המאבק של המשטרה בפשיעה בחברה הערבית לא יפתור בעיות מהסוג הזה.
אני אתן לך דוגמה. לפני חודש נרצח, זכרונו לברכה, נער בנימין זלקה. תוך חודש המשטרה פענחה את רצח, 16 נערים הוגשו נגדם כתבי אישום. אם זה רצח או אם זה עידוד לרצח. זה היה מה שנקרא דגל אדום לכל החברה היהודית, לכל הצעירים ולכל הנערים.
לא, שיעור, מאז
נרצחו עוד ילדים. אבל הנה, יש תגובה שמי שעושה טעות ומי שמשתמש באלימות, אתה מקבל את העונש המרבי, מיד נגיע אליך. במגזר הערבי, יש לך צעירים שיורים על ימין ושמאל, משתמשים בפרוטקציה, בנשק בלתי חוקי, מחזיקים בנשק בלתי חוקי, מצלמים את עצמם על הטיק טוק, ומקבלים פידבקים חיוביים, לא מגיעים אליהם, לא מקבלים עונש. אז זה בעצם העידוד של האלימות במגזר הערבי.
למה הם מקבלים פידבק משוב חיובי? למה על מי שיורה סתם, לא בשביל להשיג משהו, יריות סתם, למה מקבלים משוב חיובי על זה?
אז אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב, בערבית יש פתגם, מן אמין על עקב סעל אדב, מי שחפין מפני עונש, הוא עושה רע לאנשים, ולכן אנשים שלא מוענשים על מעשה שהוא לא נכון, הוא לא טוב, הוא משתמשים באלימות, ולא מקבלים על זה עונש, הם יחזרו על זה.
אבל לפני עונש, דוקטור אבו עקל, לפני עונש, אני שואל אותך, האם בערערה, אתה ראש הרשות המקומית, האם המקום מצולם, האם היישוב כולו מצולם ומתועד, כמו שהיה בפתח תקווה, ולכן נעצרו 16 מעורבים חשודים?
הלוואי והייתי יכול לדבר על עיר כמו עיר שלי או כפר שמועצה 22 אלף תושבים, הכסף שמקבל אותו בנושא של עיר ללא אלימות שמיועד למצלמות 200 אלף שקלים בשנה. הם לא מחצים מצלמה אחת עם יכולות של AI או LPR, מה שנקרא טכנולוגיה שיכולה לזהות פנים או...
אז אין לכם כלום.
אין לנו כלום. יש לנו מספר מצומצם של מצלמות, אבל לא מכסה את כל השטח. ולכן אני פניתי למשטרה, עשיתי תכנון. תכנון שהעלות אצלי זה 6.5 מיליון. פניתי לכולם, לחיים ביבס, למשטרה, לשבק, לכל הגורמים. תנו לי את הכסף.
ואתה חושב שאם יהיו מצלמות, שני אחים לא יראו אחד בשני? לא, זה לא משהו רציונלי.
המקרה הספציפי הזה... כן, אבל אני כנה, ואני לא באתי להגן על כל המגזר הערבי. אנחנו, אתמול, היה לנו ערב חג. הייתה חגיגה של יריות באוויר, על ימין ועל שמאל. כולם שלפו את הנשקים וירו. מה התרבות? זה לא עניין של תרבות, עניין של איפה המשילות שמדברים עליה. המשילות קיימת בקציר 100 מטר מהאירוע, קציר זה יישוב יהודי, מתקיימת שם. את כל המשילות שמדברים עליה, החוק מיושם, אבל בערערה לא מיושם. כל בית יש כל נשק.
אבו עקל, לצערי, תם לנו הזמן. תודה רבה, שלא נשמע. שלא נשמע יותר בשורות רעות מהסוג הזה.
אמן.
תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ניסים וטורי. אמרתי דוקטור, כי על זה שוחחנו אתמול. שלום לך.
קופמן אמר שאני דוקטור.
לא, ואתה לא דוקטור?
לא דוקטור.
לא. מאיפה אתה מבין את השטויות האלה? תגיד לי, קופמן, חסר לך מה לעשות?
רגע, קודם כל כן, אבל אין לך תארים מהאוניברסיטה הלאומית
של אוקראינה? לא, תקשיב, מה שעשיתי לפני 20 שנה בשביל התחביב שלי, זכותי לעשות מה שאני רוצה. כל עוד אני לא משתמש בזה. יש לי תואר שני במשפטים, אוקיי, עכשיו אני מסיים אותו, תואר שני.
מאיפה?
בישראל, במכללה ימנית.
איפה?
בשערי משפט, שערי מדע ומשפט בהוד השרון.
ועשית תואר ראשון ועכשיו תואר שני?
כן, בוודאי. לא ניגשתי מבחני לשכה, כי לא הספקתי, כי אני בכנסת, דרך אגב, התואר הזה אני מושך אותו כבר 4 שנים.
אז אתה אומר, תואר הדוקטור שהוצאת לפני 4 שנים, אתה לא משתמש בו ולא מציג אותו?
לפני 20 שנה לא הייתי בזה, לא הייתי בתפקיד ממשלתי, לא שום דבר, לא ביקשתי להשתמש בו, זה הכל.
אבל תואר שני, אתה מסיים תואר שני, בוא נאמר, זה מינימום 6 שנים לימוד, אוקיי? ולא, עזוב התמחות. אבל זה לא משהו לא מצוין בשום מקום.
עשיתי התמחות.
לא.
מצוין, תקשיב, אתה יודע מה, קרת הכנסת, אתר הכנסת, דרך אגב.
נכנסתי לאתר הכנסת, נכנסתי לויקיפדיה, לכל מקום לא מצאתי.
מה כתבו באתר הכנסת? שאני אתקן, אם צריך.
מה, האוניברסיטה הבינלאומית באוקראינה?
לא, לא, באתר הכנסת, לא. אתר הכנסת יותר מדויק משטויות שיש ברשת, אתה מבין?
מה זה שטויות? זה לא נכון? לא עשת באוקראינה לימוד?
לא, לא. אני אומר, שמה, אני יכול לעשות גם לימוד עכשיו לשחק דוקים. מה אכפת לך מזה, תגיד לי?
אני? תבחן אותי על
מה שאני מציר. תראה, מה שאני מציר זה הדבר, אתה מבין? לא משהו אחר. אני לא אגיד זה המוצר, כי אחרי זה זה עולה אחרי זה בארץ נהדרת. אבל זה אני, זה מה יש.
כן.
אין לי דוקטורט, יש לי תואר שני תכף. אני מקווה
חקר את שיון אחרון. תגיד לי, אז אם באמת יש לך תואר שני, ואני מקווה שתגיע גם לדוקטורט, לא חשבתי
לפני שאתה... לא, לא צריך, לא צריך, אני משאיר את זה לחברנו, אריאל דאד, שהוא יותר חכם ממני.
בוא נדבר, גם ממני, בוא נדבר על זה, על הקטע של לשמוע התכנסנו אתמול, ההתבטאות שלך בכל ברמה...
השוטר הטוב. רגע, השוטר הטוב.
לא, לא, אני מדבר על ההתבטאות בכל ברמה.
השוטר הרע.
השוטר רע, טוב, מה זה משנה? שוטר.
לא, כי יש לי שתי טענות, אחד זה,
בוא נמשיך. לא, אז אני אומר עוד פעם, אבל תענה לי רק על דבר אחד. למה אתה מעליב את הנשיא הרצוג? אפשר להעליב אותו על כל כך
הרבה דברים. דרך אגב, שמעתי שאמרת פנמה, דרך אגב, יש לנו תוכנה שקופצת, כן, גם אם אני מפסס רעיון שלך, זה עולה לי אחר כך.
פנמה, אתה אמרת פנמה.
אני לא אמרתי פנמה, אני מוכן להתערב איתך, אתה יודע מה? בוא נתערב על מה שאתה רוצה.
אבל אמרת, רגע, אמרת שהוא בכל לפנמה, הוא לא עצר לתדלוק בארצות הברית,
מחשש. ברור, כי זה דרום אמריקה יותר, זה יותר כיוון דרום, אני יודע.
אבל לא צריך לטוס מישראל לפנמה דרך אמריקה.
בוא, תקשיב רגע, תקשיב.
לא, אני אומר לך, לא צריך לטוס
דרך פנמה. תקשיב, תאמין לי שאני מצוי בפרטים ולא רוצה להגיד למה, טוב?
כן.
אני מכיר את האנשים, מכיר את זה. לא את הפנמים, את הישראלים. את אנשי חיל האוויר, כי אני ממשפחת חיל האוויר, תופתע.
כן.
אתה יודע, החיפוש הכי גדול בגוגל, זה ניסי וטורי צבא. כן, עשיתי צבא, ילדים
שלי. חבר'ה, וטורי, יש לנו חצי דקה, אז תגיד מה שחשוב.
מה שחשוב, לגבי הפצר, זה פנייה שלי לרמטכ"ל, הנחתי לו על שולחן ועדת חוץ וביטחון, כשהוא הגיע לדיון.
דיברנו על זה, אבל לא יודע,
אבל... לא ציינתם אותי.
לא, אני נתתי שוטר טוב לרמטכ"ל. ואתה אומר שהשוטר הטוב מגיע לך, כי אתה פנית לרמטכ"ל.
אני פניתי עם 42, ולי ול-42 חברי כנסת, ושרים בכירים בממשלה, כולל את אלי כהן בראש, שם יש שם את מירי רגב, את יריב לוין, שרים מאוד בכירים בממשלה, חתמו על מסמך שלי, שאני אגע עם דרישה לפטר אותה ולהתחיל להתקדם איתה, כי כבר אנחנו יודעים כמה זמן עבר.
אני מקווה שגם הורידו את דרגותיה. תודה רבה, חבר הכנסת ניסים
וטורי. אם תרצה תקשר אליי באחרת, אני אסביר לך את העניין.
תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן. אחראית על השידור הייתה שקד מורג. בדיגיטל היו רעות מתתיהו ארגון, ירון זאבי ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
תודה רבה פרופסור.